פרק 3 על עריצות המפלגה הקומוניסטית הסינית. הקדמה. כשמזכירים רודנות, רוב העם הסיני נזכר בקיסר צ'ין שי הונג, 250-210 לפנס, הקיסר הראשון של שושלת צ'ין, ששלטונו המדכא שרף ספרים פילוסופיים וקבר מלומדים קונפוציאנים בעודם בחיים. היחס האכזרי של צ'ין שי הונג לאנשיו נבע ממדיניותו לתמוך בשלטונו באמצעות כל המשאבים שמתחת השמים. למדיניות זאת היו ארבעה היבטים עיקריים. מיסים כבדים במיוחד, בזבוז משאבי אנוש למען פרויקטים המפרים את עצמו, עינויים אכזריים תחת חוקים מחמירים ואפילו אנשת בני המשפחה והשכנים של העוברים על החוק, שליטה במוח האנשים על ידי חסימת כל דרכי החשיבה והביטוי החופשיים באמצעות שריפת ספרים, ואף קבירת מלומדים בעודם בחיים. תחת שלטונו של צ'ין שי הונג, מנתה אוכלוסיית סין 10 מיליון איש. חצה המלכות של צ'ין גייסה מעל 2 מיליון איש לביצוע עבודות פרח בכפייה. צ'ין שי הונג הביא את חוקיו הנוקשים באכזריותם למישור האינטלקטואלי, בכך שאסר את חופש המחשבה בהיקף רחב. תחת שלטונו, אלפי מלומדים קומפוציאנים ופקידי ממשל אשר ביקרו את שלטונו, הומתו. כיום האלימות וההתעלויות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, מקס, אפילו חמורים יותר מאלה של שושלת צ'ין הרודנית. הפילוסופיה של המקס מבוססת על מאבק, ושלטונה של המקס נבנה על סדרות של מלחמת מעמדות, מאבקים לגבי הדרך ומאבקים אידיאולוגיים, הן בסין והן כלפי אומות אחרות. מאוצת את ובדגש נון גימל, מנהיג המקס הראשון של הרפובליקה העממית של סין, הציג זאת בגלוי באופן בוטה באומרו. על מה יכול הקיסר צ'ין שי הונג להתרברב? הוא הרג רק 460 מלומדים קונפוציאנים, אבל אנחנו הרגנו 46,000 אינטלקטואלים. יש אנשים המאשימים אותנו ביישום דיקטטורה כמו הקיסר צ'ין שי הונג, ואנו מודים בכל זה. זה מתאים למציאות. חבל שהם לא נתנו לנו מספיק קרדיט, כך שאנו צריכים להוסיף לזה. הבא ונסתכל על 55 השנים הקשות של סין תחת שלטון המקס. מכיוון שהפילוסופיה המייסדת שלה היא כזאת של מלחמת המעמדות, המקס, מאז שתפסה את השלטון, לא חסכה כל מאמץ לבצע רצחים של מעמדות, והשיגה את משטר האימים שלה באמצעים של מהפכה אלימה. הריגה התבצעה יד ביד עם שטיפות מוח כדי לדכא את כל האמונות השונות מהתיאוריה הקומוניסטית. המקס הובילה מהלך אחר מהלך כדי להצטייר כחסרת פגם וכאלוהית. בעקבות תיאוריות מלחמת המעמדות של המקס והמהפכה האלימה שלה, ניסתה המקס לתאר מתנגדים ומעמדות חברתיים מנוגדים, תוך שימוש באלימות ומרמה, כדי לכפות על כל עם הסיני להפוך לעבדים צייתנים של שלטון הרודני. 1. הרפורמה האגררית סילוק מעמד בעלי האדמות. 3 חודשים בקושי לאחר יסודה של סין הקומוניסטית, קרא המקס לחיסול המעמד של בעלי האדמות כאחד מהקווים המנחים לתוכנית רפורמת האדמות הכלל ארצית שלה. סיסמת המפלגה, האדמה לעובדיה, חלחלה לתוך הצד האנוכי של האיכרים חסרי האדמות, הודה אותם להיאבק עם בעלי האדמות בכל אמצעי נדרש, ולהתעלם מההשלכות המוסריות של מעשיהם. קמפיין רפורמת האדמות דרש במפורש את חיסול מעמד בעלי הקרקעות, וסיווגת אוכלוסיית האיכרים לקטגוריות חברתיות שונות. 20 מיליון מתיישבים חקלאים בכל הארץ תויגו כבעלי אדמות, איכרים עשירים, ריאקציונרים או אלמנטים שליליים. מנודים חדשים אלו עמדו בפני אפליה, השפלה ואובדן כל זכויות האזרח שלהם. כשהקמפיין לרפורמה אגררית, רפורמה באדמות, התרחב גם לאזורים מרוחקים ולכפרים של מיעוטים אתניים, גם ארגוני המקס התרחבו במהירות. ועדות עירוניות של המפלגה וסניפים כפריים של המפלגה הופצו בכל רחבי סין ונבנו ברמת העיירה והכפר. הסניפים המקומיים שימשו כשופר להעברת הוראות מהוועד המרכזי של המקס, והיו בחזית מלחמת המעמדות, כשהם מסיתים עיקרים להתקומם כנגד בעלי האדמות שלהם. קרוב ל-100,000 בעלי אדמות קיפחו את חייהם תחת מהלך זה. באזורים מסוימים המקס והאיכרים הרגו את כל בני המשפחה של אותם בעלי הקרקעות, בלי להתייחס למינם או לגילם, כדרך להשמיד לחלוטין את מעמד בעלי האדמות. בינתיים, המקס הפעיל את הגל הראשון של התעמולה שלה והכריזה, יושב הראש מאו הוא המושיע הגדול של העם, ורק המקס יכולה להציל את סין. במהלך הרפורמה באדמות, איכרים חסרי אדמה קיבלו מה שרצו במסגרת מדיניות המקס של לקצור בלי לעבוד, לשדוד בלי להתייחס לאמצעים. איכרים עניים זקפו לזכות המקס את השיפור בחייהם. וכך קיבלו את התעמולה של המקס, שטענה כי המפלגה פעלה למען האינטרס של העם. ימי האדמה לעובדיה היו קצרי חיים לבעלים החדשים של הקרקעות. בתוך 2 שנים, המקס כפתה מספר מנהגים על החקלאים, כמו קבוצות עזרה הדדית, קואופרטיבים ראשוניים, קואופרטיבים מתקדמים וקומונות של העם. תוך שימוש בסיסמה מעבירה ביקורת על נשים עם רגליים קשורות, כלומר האיטים, המקס דחפה עיקרים שנה אחר שנה, והמריצה אותם לזנק אל תוך הסוציאליזם. דגנים, כותנה ושמן בישול, מוצרי החקלאות העיקריים, לא הורשו להימחר בשוק החליפין, אלא דרך מערכת רכישה מאוחדת כלל ארצית. בנוסף, יסדה מקס מערכת רישום לדיור, אשר במכוון לא קל לעיקרים, ולכן נאסר עליהם ללכת לערים ולמצוא עבודה או מגורים. אלה רשומים כתושבי האזורים החקלאיים, לא הורשו לקנות דגנים בחנויות הממשלתיות, ועל ילדיהם נאסר לקבל השכלה בערים. ילדי איכרים יכלו רק להיות איכרים, וכך, בשנות ה-50 המוקדמות, הפכו 360 מיליון כפריים לאזרחים סוג ב. החל משנת 1978, בחמש השנים הראשונות לאחר המעבר ממערכת קולקטיבית למערכת חוזי משק בית, מצבם של חלק מתוך 900 מיליון האיכרים נעשה טוב יותר, הכנסותיהם עלו מעט, ומצבם הסוציאלי השתפר במידת מה. אולם רווח זעום זה עבד במהרה כתוצאה משינוי שיטת התמחור שהעדיף סחורות תעשייתיות על פני טובין חקלאיים. האיכרים נפלו לעוני מרוד פעם נוספת. הפער בהכנסות בין האוכלוסייה העירונית והכפרית גדל באופן דרסטי, והפער הכלכלי המשיך לגדול. בעלי אדמות חדשים ואיכרים עמידים הופיעו מחדש באזורים החקלאיים. סוכנות החדשות שינואה, המשמשת כשופר מקס, סיפקה נתונים המראים כי מאז 1997, הרווחים של אזורי גידול הדגנים העיקריים וההכנסות של רוב משקי הבית בכפרים נשארו אותו הדבר, ובכמה מקרים אף ירדו. במילים אחרות, ההכנסה של העיקריים מייצור חקלאי לא גדלה להיפך, היא ירדה. היחס בין ההכנסות באזורים עירוניים וכפריים שהיה 1.8:1 באמצע שנות ה-80, עלה ל-3.1:1 כיום. 2. רפורמה בתעשייה ובמסחר, חיסול המעמד הקפיטליסטי. מעמד נוסף שאותו רצתה המקס להשמיד היה המעמד הבורגני במדינה, שבבעלותו היה הון באזורים עירוניים וכפריים. במהלך הרפורמה שביצעה בתעשייה ובמסחר של סין, טענה המקס שהמעמד הקפיטליסטי ומעמד הפועלים הם שונים מטבעם. האחד הוא המעמד המנצל, בעוד השני הוא המעמד הבלתי מנצל והאנטי מנצל. לפי ההיגיון הזה, המעמד הקפיטליסטי נולד כדי לנצל ולא יעצור מלעשות כך עד שיכחד. לא ניתן לתקן אותו, אפשר רק לחסל אותו. תחת הנחות יסוד כאלה, השתמשה המקס בהריגה ובשטיפת מוח כדי להמיר קפיטליסטים וסוחרים. המקס השתמשה בשיטתה אשר התייעלה עם הזמן, תמיכה בצייתנים וחיסול המתנגדים. אם היית נכנע ומעביר את נכסיך למדינה ותומך במקס, היית נחשב רק לוויה קטנה בין האנשים. אם, לעומת זאת, היית מתנגד או מתלונן על מדיניות המקס, היית מתויג כריאקציונר והיית הופך למטרה של הדיקטטורה הדרקבונית של המקס. במשך משטר הימים אשר נבע מרפורמות אלו, קפיטליסטים ובעלי עסקים, כולם נכנעו והעבירו את נכסיהם. אך היו גם רבים שלא יכלו לסבול את ההשפלה והתאבדו. צ'ניי, שהיה אז ראש העיר של שנחאי, שאל בכל יום, כמה צנחנים היו לנו היום? בהתייחסבו למספר הקפיטליסטים שהתאבדו באותו היום על ידי קפיצה מגגות בניינים. בתוך מספר שנים בלבד, המקס חיסלה לגמרי את הבעלות הפרטית בסין. בעת ביצוע תוכניות של הרפורמה באדמות ובתעשייה, פתחה המקס במהלכים מסיביים רבים שרדפו את העם הסיני. מהלכים אלו כללו דיכוי אנטי-מהפכנים, המערכות לרפורמה מחשבתית, תיאור החבורה שאיתה נגד המקס שהובלה על ידי גאו גאנג וראושין ובדגשי, חקירה בנוגע לקבוצת האנטי-מהפכנים של לופנג, המערכה של שלושת האנטים, המערכה של חמשת האנטים וניקוי נוסף של האנטי-מהפכנים. המקס השתמשה במהלכים אלו במטרה לרדוף באכזריות אין ספור אנשים חפים מפשע. בכל מהלך פוליטי, ניצלה המקס את שליטתה המלאה במשאבי הממשלה, יחד עם ועדות המפלגה, הסניפים ותתי הסניפים. שלושה חברי מפלגה היו מהווים צוות קרב קטן החודר לכל הכפרים והשכונות. צוותי קרב אלה היו בכל מקום ולא הותירו אבן בלתי הפוכה. רשת השליטה המבוצרת היטב של המפלגה, ירושה מרשת המקס של סניפי מפלגה שמוקמו בתוך הצבא מאז שנות המלחמה, שיחקה מאוחר יותר תפקיד מפתח במהלכים פוליטיים. 3. מערכה של יד קשה נגד דתות וקבוצות דתיות. זוועות נוספות שביצעה המקס, לאחר יסוד הרפובליקה העממית של סין, הן הדיכוי הברוטלי של דתות והחרם המוחלט של כל הקבוצות הדתיות בציבור הרחב. ב-1950 הורתה המקס לשלטונות המקומיים להחרים את כל האמונות הדתיות הבלתי רשמיות ואת האגודות החשאיות. המקס יצירה שאותן קבוצות מחתרת פאודליות הן אך ורק כלים בידי בעלי אדמות, עיקרים עשירים, ריאקציונרים וסוכנים מיוחדים של מפלגת העם הלאומית, קומינטנג. במדיניות יד קשה זו לכל רוחב האומה, הממשלה גייסה את המעמדות בהם מביטחה, כדי לזהות ולרדוף חברי קבוצות דתיות. חברי שלטון בדרגים שונים היו מעורבים ישירות בפירוק קבוצות של אמונות תפלות כאלה, כמו קהילות של נוצרים, קתולים, טאואיסטים, במיוחד מאמינים של איקואן טאו, ובודהיסטים. הם פקדו על כל חברי הכנסיות, המקדשים, והקהילות הדתיות להירשם ולהשתלב בסוכנויות ממשלתיות ולהביע חרטה על מעורבותן. חוסר היענות גרר ענישה חמורה. ב-1951, הממשלה הפיצה רשמית תקנות המאיימות על אלה שימשיכו בפעולותיהם בקבוצות דתיות בלתי רשמיות, כי יעמדו בפני מאסר עולם, עונש מוות. מהלך זה רדף מספר גדול של אנשים טובי לב ושומרי חוק המאמינים באלוהים. נתונים סטטיסטיים חלקיים מצביעים על כך שהמקס רדפה בשנות ה-50 לפחות 3 מיליון מאמינים דתיים וחברי קבוצות מחתרתיות, והרגה את חלקם. המכה סרחה חיפוש כמעט בכל משק בית ברחבי המדינה וחקרה את חברי משק הבית, ואפילו ניפצה פסלים של אליל המטבח שאליו סגדו האיכרים הסינים על פי המסורת. ההוצאות להורג חיזקו את המסר של המכס, שהאידיאולוגיה הקומוניסטית היא האידיאולוגיה הלגיטימית היחידה והאמונה הלגיטימית היחידה. המושג מאמינים פטריוטים הופיע זמן קצר לאחר מכן. חוקת המדינה הגנה רק על מאמינים פטריוטים. המציאות הייתה כזאת שלא משנה באיזו דת האמנת, היה רק קריטריון אחד, היה עליך למלא אחר הוראות המכס, והיה עליך להכיר בכך שהמכס היא מעל לכל הדתות. אם היית נוצרי, המכס הייתה האלוהים של האלוהים הנוצרי. אם היית בודיסט, המכס הייתה המאסטר בודה של המאסטר בודה. בין המוסלמים, המכס הייתה האללה של האללה. בנוגע לבודה החי של הבודיזם הטיבטי, המכס התערבה ובחרה בעצמה מי יהיה הבודה החי. המכס לא השאירה לך ברירה אלא לומר ולעשות את מה שהמכס דרשה ממך לומר ולעשות. כל המאמינים הולצו להוציא לפועל את יעדיה של המכס, בזמן ששמרו על אמונתם האישית של כל אחד מהם בשם בלבד. אם לא היו עושים כך, היו הופכים למטרה לרדיפה ולרודנות של המכס. על פי דיווח מ-22 בפברואר 2002, מאת המגזין המקוון הומניות וזכויות אדם, 20,000 נוצרים ערכו סקר בין 560,000 נוצרים בבתים ששימשו ככנסיות ב-207 ערים, ב-22 פרובינציות בסין. הסקר גילה כי מבין באי הכנסיות הביתיות, 130,000 מאמינים היו תחת מעקב של הממשל. בספר, איך המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את הנוצרים, 1958, נכתב שעד 1957 הרגה המכס יותר מ-11,000 תומכים דתיים, עצרה באופן שרירותי וסחטה כספים מרבים אחרים. על ידי כך שחיסלה את מעמד בעלי האדמות ואת המעמד הקפיטליסטי, ועל ידי כך שרדפה מספר גדול של אנשים הסבוגדים לאלוהים ואנשים שומרי חוק, המכס פינתה את הדרך לקומוניזם להפוך לדת המקיפה של סין. 4. המהלך נגד הימניים, שטיפת מוח לאומה שלמה. בשנת 1956 הקימה קבוצת אינטלקטואלים בהונגריה את מגל פטופי, אשר העלה פורומים ודיונים בעלי ביקורת כלפי הממשלה ההונגרית. הקבוצה הציתה ניצוץ שהפך למהפכה כלל לאומית בתוך הונגריה, אשר נמחצה ודוקאה על ידי חיילים סובייטים. מאוצת את ובדגש נון גימל ראה במקרה ההונגרי שיעור חשוב. בשנת 1957, מהו קרא למשכילים הסינים ולאנשים אחרים לעזור למפלגה הקומוניסטית לתקן את עצמה. מערכה זאת, אשר ידועה בקיצור כמערכת 100 פרחים, הציגה סיסמה מנחה, לתת ל-100 פרחים לפרוח ול-100 אסכולות חשיבה להתחרות. מטרתו של מאו הייתה לפתות החוצה את כל אלמנטים האנטי-מפלגתיים מבין אנשים. במכתב ששלח מהו ב-1957 לראשי המפלגה המחוזיים, מאוצה טונג מדבר על כוונתו לפתות את הנחשים לצאת ממאותיהם על ידי כך שהוא מספק להם במה לשאת על ידותיהם בחופשיות, בשם חופש המחשבה ותיקון המכס. סיסמאות מאותה תקופה עודו אנשים לדבר בחופשיות, בהבטיחן שלא תהיה שום נקמה, המפלגה לא תתפוס אף אחד באורפו, תקה במקלות, תסמן, או תתחשבן אחרי הסתיו, משמע שהמפלגה לא תחפש אשמה, תתקוף, תתייג, או תבקש לנקום. אולם זמן קצר לאחר מכן המכס יזמה את המהלך נגד הימניים, בהכריזה על 540,000 אנשים מאלו שהעזו לדבר ברבים כימניים. מתוכם, 270,000 איבדו את משרותיהם, ועל 230,000 שמות אביות של ימנים מתונים או גורמים אנטי-מכס ואנטי-סוציאליסטים. מאוחר יותר חלק סיכמו את המזימות הפוליטיות של המכס ברדיפתה לארבעה חלקים, פיתו הנחשים לצאת ממאותיהם, זיוף פשעים, תקיפה פתאומית והאנשה בעזרת האשמה היחידה, תקיפה חסרת רחמים בשם הצלת אנשים, וכפיית ביקורת עצמית ושימוש בתיביבות חמורות ביותר. מה היו אם כן אותם נאומים ריאקציונרים שגרמו לכל כך הרבה ימנים ואנטי-קומוניסטים להישלח לגלות לתקופה של כמעט 30 שנים לפינות הנידחות ביותר של המדינה? שלוש התיאוריות הריאקציונריות המרכזיות, שהיו המטרה העיקרית למתקפות כוללות ואינטנסיביות באותו הזמן, התבססו על מספר נאומים שנשאו לו לונגג'י, ג'אנג בוג'ון וצ'ו אנפינג. מבט מקרוב על מה שהם הציעו וביקשו מראה כי משאלותיהם היו טובות למדי. לאו הציע להקים ועדה משותפת למכס ולמפלגות דמוקרטיות שונות, שתחקור את הסטיות והשינויים במערכה של שלושת האנטים, במערכה של חמשת האנטים ובמהלך לחיסול הריאקציונרים. מועצת המדינה עצמה הציגה לעתים קרובות רעיונות שונים לוועדה המייעצת הפוליטית ולקונגרס העממי להתבוננות ולהראות, וג'אנג הציע כי הוועדה המייעצת הפוליטית והקונגרס העממי ישותפו ויקחו חלק בתהליך קבלת ההחלטות. צ'ו הציע, שמכיוון שגם אלה שאינם חברי המכס מחזיקים ברעיונות טובים, בעלי הערכה עצמית וחוש של אחריות, אין צורך להציב בכל המדינה חבר מכס בראש כל יחידת עבודה, גדולה או קטנה, או אפילו לצוותים שמתחת ליחידות עבודה. אין גם שום צורך שכל דבר, קטן או גדול, יעשה רק לפי מה שהוצע על ידי חברי המכס. כל השלושה הביעו את נכונותם ללכת בעקבות המכס, ואף אחת מהצעותיהם לא עברה את הגבולות שהוצבו על ידי המילים המפורסמות של המחבר והמבקר לושון. אדוני, בגלימתך דבקו כתמים והיא נעשתה מלוכלכת. אנה תנני ואסיר מעליך, ואלך ואשתפה עבורך. כמו לשון, ימניים אלו הביעו צייתנות, הכנעה וכבוד. אף אחד מהימניים שדינם נגזר לא הציע להפיל את המקס, כל מה שהציעו הייתה ביקורת בונה והצעות לשיפור. אולם בדיוק בשל ההצעות האלה, עשרות אלפי אנשים איבדו את חירותם, ומיליוני משפחות סבלו. מה שבא בעקבות זאת היו מהלכים נוספים כגון לספר את רחשי לבך למקס, לחפור החוצה את הקיצוניים, מהלך חדש של המערכה של שלושת האנטים, שליחת אינטלקטואלים לאזורים הכפרים לעבוד עבודות פרח, ותפיסתם של הימניים שחמקו בסיבוב הראשון. כל מי שלא הסכים עם המנהיג של מקום העבודה שלו, במיוחד עם מזכירי המפלגה, היה מסומן כאנטי מקס. המקס הייתה חושפת אותם אז לביקורת מתמדת, או שולחת אותם למחנות עבודה בכפייה לחינוך מחדש. לעתים הייתה המקס עוקרת משפחות שלמות ומעבירה אותם לאזורים כפריים, אוסרת על ילדיהם ללכת לבית ספר או להצטרף לשורות הצבא. נאסר עליהם לנסות להתקבל לעבודות בערים או בעיירות. המשפחות איבדו את הביטחון הכלכלי ואת ההטבות הרפואיות שלהן. הם הפכו לחברים בדרג נמוך של מעמד האיכרים ונחשבו למנודים אפילו בין אזרחים מסוג ב. אחרי רדיפת האינטלקטואלים, פיתחו כמה מלומדים אישיות דו-פרצופית. הם הלכו באדיקות אחרי השמש האדומה ומונו כמלומדי החצר של המקס, כשהם אומרים ועושים כל מה שביקשה ורצתה המקס. אחרים פשוט נהיו חסרי עניין והרחיקו עצמם מעניינים פוליטיים. אינטלקטואלים סינים, שבאופן מסורתי נחשבו כבעלי חוש חזק של אחריות כלפי האומה, הושתקו מאז ועד היום. 5. הקפיצה הגדולה קדימה, יצירת שקרים כדי לבחון את נאמנותם של האנשים. לאחר המהלך נגד הימניים, סין החלה לפחד מהאמת. כולם הצטרפו להקשבה לשקרים, לאמירה של שקרים, להמצאה של סיפורים שקריים, ולהתחמקות וחיסוי של האמת באמצעות שקרים ושמועות שווא. הקפיצה הגדולה קדימה היה תרגיל כלל ארצי באמירת שקרים. אנשי האומה כולה, תחת הדרכתה של רוח הרפאים הרעה של המקס, עשו דברים מגוחכים רבים. השקרנים עצמם, ואלו ששיקרו להם, הונו ונבגדו יחדיו. במערכה זו של שקרים ומעשים מגוחכים, שתלה המקס את האנרגיה המרושעת והאלימה שלה אל תוך העולם הרוחני של העם הסיני. באותה תקופה, רבים שרו את השיר של הקפיצה הגדולה קדימה. אני הוא קיסר הירקן הגדול, אני הוא מלך הדרקון, אני פוקד על שלושת הערים וחמשת העמקים נסור הצידה, הנה אני מגיע. שנה אחר שנה נעשה ניסיון להשיג מדיניות של להשיג ייצור תבואה של 7,500 קילוגרם לדונם, להכפיל את ייצור הפלדה ולעקוף את אנגליה תוך 10 שנים ואת ארצות הברית תוך 15 שנים. מדיניות זו הביאה לרב כבד כלל ארצי אשר גבה חיים של מיליונים. במשך המליאה השמינית של הפגישה השמינית של הוועד המרכזי של המקס, אשר נערכה בלושן ב-1959, כל המשתתפים הסכימו עם דעתו של הגנרל פנק דהוי שהקפיצה הגדולה הקדימה שיזם מאוצת את ובדגש נון גימל הייתה הבילית. אולם, ההחלטה לתמוך במדיניות של מאו או להתנגד לה סימנה את הקו המפריד בין נאמנות לבגידה, או במילים אחרות, הקו המפריד בין חיים למוות. בסיפור מההיסטוריה הסינית, כאשר ג'אוגיו טען כי צבי הוא בעצם סוס, הוא ידע מה ההבדל בין צבי לסוס, אך הוא קרא בכוונה לצבי סוס כדי לשלוט בדת הקהל, להשתיק דיונים ולהרחיב את כוחו שלו. ואילו התוצאה של מועצת לושן הייתה, שאפילו פנק דהוי נאלץ לחתום על הצהרה המגנה את עצמו ומנדה אותו מהממשלה הסינית. בדומה לכך, בשנים המאוחרות של המהפכה התרבותית הגדולה, דנג סיופינג נאלץ להבטיח כי הוא לעולם לא יערער על החלטת הממשל להסיר אותו מתפקידיו. חברה מסתמכת על ניסיונות העבר כדי להבין את העולם ולהרחיב את אופקיה. אולם המקס מנעה מהציבור את ההזדמנות ללמוד ולהפיק לקח מניסיון ההיסטוריה. הצנזורה הרשמית של כלי התקשורת רק תרמה להקטנת יכולתם של האנשים להבחין בין טוב לרע. לאחר כל מהלך פוליטי ניתנו לדורות הצעירים רק העדויות מרוממות הרוח של המפלגה, אך נמנעו מהם הניתוחים, האידיאלים והניסיונות של אנשים בעלי תובנה מהדורות המבוגרים יותר. כתוצאה מכך, הבסיס להבנת ההיסטוריה ולשיפוט של מאורעות חדשים הוא רק חלקי אינפורמציה מפוזרים, ואנשים חושבים את עצמם לצודקים בזמן שהם סוטים אלפי קילומטרים מהאמת. כך בוצעה מדיניות המקס של שמירת אנשים בבורות באופן מקיף. 6. המהפכה התרבותית הגדולה, דיבוק מרושע, הופך את העולם על פיו. המהפכה התרבותית הגדולה הייתה הצגה אדירה שהעלתה רוח הרפאים של הקומוניזם אשר שלטה על כל סין. בשנת 1966 עטף גל חדש של אלימות את אדמת סין, והטרור האדום יצא מכלל שליטה וכיסה כל פינה במדינה. הסופר צ'ין מו תיאר את המהפכה התרבותית הגדולה במילים קודרות. היה זה בהחלט אסון מוחלט, המקס, עשרה מיליונים בחשד לקשרים עם בן משפחה חשוד, לקחה את חייהם של מיליונים אחרים, ניפצה משפחות, הפכה ילדים לבריונים ולנבלים, שרף הספרים, השמידה בניינים עתיקים, אתרי קבורה עתיקים של אינטלקטואלים, וביצעה פשעים שונים בשם המהפכה. חישובים מתונים מתארים מספר של 7.73 מיליון בני אדם שמתו מסיבות לא טבעיות במשך המהפכה התרבותית הגדולה. אנשים סבורים לעתים בטעות, כי האלימות והטבח שקרו במשך המהפכה התרבותית הגדולה היו בעיקר בתקופת התנועות המורדות, והיו אלה משמרות האדומים והמורדים שביצעו את הרציחות. אולם אלפי פרסומים שנתיים רשמיים של מחוזות בסין מצביעים על כך שסין מקרה המוות הלא טבעיים בזמן המהפכה התרבותית הגדולה לא היה ב-1966, כשהמשמרות האדומים שלטו ברוב ארגוני הממשלה, או ב-1967, כשהמורדים לחמו בקבוצות שונות עם כלי נשק, אלא דווקא ב-1968, כשמאו תפס שוב שליטה במדינה כולה. הרוצחים במקרים ידועים לשמצה אלו היו לרוב קצינים וחיילים בצבא, אנשי מיליציה חמושים וחברי המקס בכל רמות הממשל. הדוגמאות הבאות מראות איך האלימות במשך המהפכה התרבותית הגדולה הייתה תוצאה של מדיניות המקס ושל השלטון המחוזי, ולא של ההתנהגות הקיצונית של המשמרות האדומים. המקס תייחה את ההסתה והמעורבות הישירה שלה באלימות באמצעות ראשי מפלגה ופקידים ממשלתיים. באוגוסט 1966 גירשו המשמרות האדומים מבייג'ינג את כל אלו שהוגדרו במהלכי עבר כבעלי אדמות, חקלאים עשירים, ריאקציונרים, אלמנטים שליליים וימניים, ושלחו אותם לאזורים כפריים. דיווחים רשמיים חלקיים מראים כי 33,695 בתי אב עברו חיפוש, ו-85,196 מתושבי בייג'ינג גורשו מהעיר לאזורים הכפריים שמהם באו אבותיהם בעבר. המשמרות האדומים ביצעו מדיניות זו בכל המדינה, וגירשו מעל 400,000 תושבים עירוניים לאזורים כפריים. אפילו פקידים בכירים, שהוריהם היו בעלי אדמות, גורשו לאזורים הכפריים. למעשה המקס תכנה את הגירוש עוד לפני שהחלה המהפכה התרבותית הגדולה. ראש העיר לשעבר של בייג'ינג, פנג ג'ן, הכריז כי תושבי העיר בייג'ינג צריכים להיות בעלי מחשבה טהורה כמו לוחות זכוכית וקריסטל, כלומר שתושבים בעלי השתייכות מעמדית רעה יגורשו מהעיר. במאי 1966 ציווה מאו על פקודיו להגן על הבירה. צוות עבודה על העיר הבירה התארגן והונהג על ידי ג'נינג, יאנג צ'נגוו ושפוג'י. אחת ממשימות הצוות הייתה לגרש מבייג'ינג, בעזרת המשטרה, תושבים בעלי רקע מעמדי רע. אירועים היסטוריים אלה עוזרים להבהיר מדוע לא התערבו המשטרה והממשל, ואפילו תמכו בפעילותם של המשמרות האדומים אשר חיפשו בבתים וגרשו למעלה מ-2% מתושבי בייג'ינג. השר לביטחון ציבורי, שיפוג'י, דרש מכוחות המשטרה לא להפריע לפעילות המשמרות האדומים, ואף לספק להם מידע וייעוץ. המשמרות האדומים פשוט נוצלו על ידי המפלגה כדי לבצע פעילות מתוכננת, ואז בסוף שנת 1966, המקס נטשה את המשמרות האדומים. רבים מהם הוכרזו כאנטי-מהפכניים ונכלאו, ואחרים נשלחו לאזורים הכפריים יחד עם הנוער העירוני כדי לעבוד ולתקן את מחשבתם. ארגון המשמרות האדומים של מערב העיר, אשר הוביל את גירוש התושבים העירוניים, נוסד תחת ההדרכה האכפתית של מנהיגי המקס. ההוראה להפליל את המשמרות האדומים פורסמה גם מלאחר שתוקנה על ידי המזכיר הכללי של מועצת המדינה. לאחר גירוש תושבי בייג'ינג בעלי רקע מעמדי רע, החל סיבוב נוסף של רדיפה באזורים הכפריים נגד גורמים מעמדיים רעים. ב-26 באוגוסט 1966 נשא שיפוג'י נאום שנמסר לרשות המשטרתית של דשינג בעת פגישת עבודה. שיה פקד על השוטרים לסייע למשמרות האדומים בחיפושיהם בבתי חמשת המעמדות השחורים, בעלי אדמות, איכרים עשירים, ריאקציונרים, אלמנטים שליליים וימניים, לתת להם מידע ולסייע להם בפשיטות. הטבח הידוע לשמצה בדשינג היה תוצאה ישירה של הוראות שהגיעו ממחלקת המשטרה. המארגנים היו המנהל ומזכיר המקס של מחלקת המשטרה, והרוצחים היו בעיקר אנשי מיליציה חמושים שלא חסו אפילו על ילדים. רבים מהפורעים התקבלו לשורות המפלגה בשל התנהגות טובה במהלך תקריות של טבח מסוג זה. בהתאם לסטטיסטיקות חלקיות של מחוז גוונגשאי, כ-50,000 חברי מקס השתתפו בהריגה. מתוכם כ-9,000 איש התקבלו כחברים במפלגה תוך זמן קצר לאחר שהרגו מישהו. למעלה מ-20,000 ביצעו רצח לאחר שהתקבלו כחברי מפלגה, ולמעלה מ-19,000 חברי מפלגה אחרים היו מעורבים בהריגה בצורה כזו או אחרת. במשך המהפכה התרבותית הגדולה, תיאורית המעמדות השליחה גם על אלימות פיזית. לרע הגיע לקבל מכות מהטוב. כשאיש רע היכה איש רע אחר, זה היה מכובד. הייתה זו יבנה עם איש טוב היכה איש טוב אחר. תיאוריה זו שהומצאה על ידי מאו התפשטה בכל מהלכי המרד. אלימות וטבח היו מאוד נפוצים, כתוצאה מהמחשבה שכל אלה אשר נחשבו לאויבים במלחמת המעמדות, מגיע להם לקבל כל אלימות שכוונה נגדם. מ-13 באוגוסט ועד ה-7 באוקטובר 1967, במחוז דאו, פרובינצית אונן, טבחו אנשי מיליציה בחברי ארגון הרוח והברקים של הנהר ובחברי חמשת המעמדות השחורים. הטבח נמשך כ-66 יום. יותר מ-4,519 איש נרצחו ביותר מ-2,778 בתי אב של 468 בריגדות, כפרים אדמיניסטרטיביים, של 36 קומונות עממיות ב-10 אזורים. בכל נציבות, המורכבת מ-10 מחוזות, נרצחו 9,093 אנשים, מתוכם כ-38% היו מחמשת המעמדות השחורים וכ-44% מתוכם היו ילדיהם. האדם הזקן ביותר שנרצח היה בן 78, והצעיר ביותר היה בן 10 ימים בלבד. זה רק מקרה אחד של אלימות באזור אחד קטן, שקרה במהלך המהפכה התרבותית הגדולה. במונגוליה הפנימית, לאחר ייסודו של הוועד המהפכני בתחילת 1968, תיאור המעמדות וחיסול מפלגת העם המהפכנית של מונגוליה הפנימית המפוברקת, הסתיימו ברציחתם של יותר מ-350 אלף איש. בשנת 1968, עשרות אלפי אנשים בפרובינצית ג' ובדגש א' נ' ג' שי השתתפו בטבח ההמוני של הפלג המורד ארגון 422, והרגו יותר מ-110 אלף איש. מקרים אלה מראים כי פעולות גדולות אלה של הרג אלים במשך המהפכה התרבותית הגדולה היו כולן תוצאה מהסתה ישירה של מנהיגי המקס ותחת הנחייתם. הם הודו אלימות וניצלו אותה כדי לרדוף ולהרוג אזרחים. הרוצחים האלה שהשתתפו באופן ישיר בהנחיית ההרג ובביצועו היו רובם אנשי צבא, משטרה, אנשי מיליציה חמושים ואנשי מפתח של המפלגה הקומוניסטית וליגת הנוער. אם בזמן רפורמת האדמות השתמשה המקס בעיקרים כדי לנשל את בעלי האדמות ולהשיג את אדמותיהם, אם בזמן הרפורמה בתעשייה ובמסחר השתמשה המקס במעמד הפועלים כדי לנשל את הקפיטליסטים ולהשיג את נכסיהם, ובזמן המהלך נגד הימניים השמידה המקס את האינטלקטואלים שהחזיקו בדעות מנוגדות לשלה, אז מה הייתה מטרת ההרג במהלך המהפכה התרבותית הגדולה? המקס ניצלה קבוצה אחת כדי להרוג את האחרת, ולא ניתן היה לסמוך על שום מעמד. אפילו אם היית עיקר או בן מעמד הפועלים, שני מעמדות אשר המפלגה הסתמכה להם בעבר, אם דעתך הייתה שונה מזו של המפלגה, חייך היו עדיין בסכנה. ובכן בסופו של דבר, לשם מה כל זה נועד? המטרה הייתה לבסס את הקומוניזם כדת האחת והיחידה, השולטת שליטה מוחלטת בכל המדינה, לא רק באומה אלא גם במחשבתם של כל האנשים. המהפכה התרבותית הגדולה דחפה את המקס ואת פולחן האישיות של מאו צטט ובדגש נון ג' לסי. השימוש בתיאוריה של מאו נעשה מוחלט, וזאת כדי לשלוט בכל דבר, וחזונו של אדם אחד צריך היה להיות מוטבע במוחם של מיליוני אנשים. באופן חסר תקדים, ושאין שני לו, המהפכה התרבותית הגדולה בכוונה תחילה לא הגדירה מה אסור היה לעשות. במקום זאת, היא הדגישה מה מותר לעשות וכיצד יש לעשות זאת. כל מה שנמצא מחוץ לגבולות אלו, אסור לעשותו או אפילו לחשוב עליו. במשך המהפכה התרבותית הגדולה, כל אנשי הארץ פעלו בטקסיות הדומה לדת, לבקש הוראות מהמפלגה בבוקר ולדווח למפלגה בערב. יש להצדיע ליושב הראש מאו כמה פעמים ביום, לאחל לו אריכות ימים לאין קץ, ולערוך תפילות פוליטיות בכל בוקר וערב. כמעט כל מי שידע קרוא וכתוב נאלץ לכתוב הצהרות של ביקורת עצמית ודיווח על מחשבותיו. חזרו ונשנו ציטוטים של מאו כדוגמת, להילחם באימתנות נגד כל מחשבה חולפת של אנוכיות ובצעו את ההוראות בין אם אתם מבינים אותן או לא, העמיקו את הבנתכם בתהליך ביצוען. לסגוד אפשר היה רק לאל אחד, מאו, ללמוד היה אפשר רק משנה אחת, כתביו של מאו. במהרה התפתח התהליך של ההפיכה לאל לדרגה כזו שאנשים לא יכלו לקנות אוכל במזנונים מבלי שציטו מדבריו של מאו או ברכו אותו. בין אם בקניות, בנסיעה באוטובוס או בשיחת טלפון, היה לאנשים לצטט מדבריו של מאו, אפילו אם הם היו לגמרי חסרי שייכות. בפולחנים אלה של סגידה, האנשים היו או נלווים באופן קיצוני או ציניים, ובשני המקרים הם כבר היו תחת השליטה של רוח הרפאים הרעה של הקומוניזם. להמציא שקרים, להרשות שקרים ולהסתמך על שקרים הפכו לסגנון החיים של העם הסיני. 7. הרפורמה והפתיחות, האלימות מתפתחת עם הזמן. המהפכה התרבותית הגדולה הייתה תקופה רוויית דמים, רציחות, נטירות טינה, אובדן מצפון ובלבול בין טוב ורע, נכון ומוטעה. לאחר המהפכה התרבותית הגדולה, מנהיגות המקס שינתה בתדירות גבוהה את פניה, כיוון שהממשלה החליפה ידיים 6 פעמים במהלך 20 שנה. הבעלות הפרטית חזרה לסין, הפערים ברמת החיים בין ערים לאזורים הכפריים גדלו, האזור המדברי גדל במהירות, נערות התייבשו, וסמים וזנות נעשו נפוצים. כל הפשעים שהמקס לחמה נגדם הפכו כעת שוב למותרים. ליבה האכזר של המקס, טבע הסוטה, פעולותיה הרעות, ויכולתה להביא הרס למדינה גדלו. בזמן הטווח בכיכר טיאננמן ב-1989, הביאה המפלגה צבא וטנקים כדי להרוג את הסטודנטים סמכו בכיכר טיאננמן. הרדיפה המרושעת נגד מתרגלי הפלון גונג היא אף גרועה יותר. באוקטובר 2004, העיר יולין שבפרובינצית שאנשי, הניעה, מתוך כוונה לקחת אדמות מהעיקרים, יותר מ-1600 שוטרים מדכי מרידות לעצור ולראות ביותר מ-50 עיקרים. השליטה הפוליטית של הממשלה הסינית ממשיכה להתבסס על פילוסופית המאבק והאלימות של המקס. ההבדל היחיד מעבר הוא שהמפלגה הפכה אפילו יותר מתעתעת. חקיקה. המקס מעולם לא הפסיקה לעורר עימותים בין אנשים. היא רדפה מספר רב של אזרחים שהואשמו בריאקציונריות, באנטי-סוציאליזם, בהיותם אלמנטים שליליים ובחברות בחטות רעות. הטבע הטוטליטרי של המקס ממשיך להתנגש בכל הקבוצות והארגונים האזרחיים האחרים. בשם שמירה על סדר ציבורי ויציבות חברתית, המפלגה הייתה משנה כל עת את החוקה, החוקים והתקנות, ורודפת את כל אלה שלא מסכימים עם הממשלה כריאקציונרים. ביולי 1999, ג'אנג זמין קיבל החלטה אישית, בניגוד לרצונם של רוב חברי הפוליטבירו, לחסל את הפלון גונג תוך 3 חודשים. השמצות ושקרים עטפו שוב את המדינה. אחרי שג'אנג זמין בריאיון לעיתון הצרפתי לפיגרו השמיץ את הפלון גונג כיכת רעה, התעמולה הסינית הרשמית מיד פרסמה כתבות אשר דחקו בכל תושבי המדינה לצאת נגד פלון גונג. לבסוף, אולץ הקונגרס הלאומי העממי להעביר החלטה מעופלת העוסקת בחטות רעות. זמן קצר לאחר מכן, פרסמו בית המשפט העממי העליון ומשרד התובע הכללי במשותף הסבר להחלטה. ב-22 ביולי 1999, פרסמה סוכנות הידיעות שינוע נאומים של מנהיגים במחלקת הארגון ומחלקת התעמולה של המקס, התומכים באופן פומבי ברדיפתו של ג'אנג את הפלון גונג. העם הסיני נעשה לקוד בתוך הרדיפה פשוט כיוון שהייתה זו החלטה שהתקבלה על ידי המפלגה. כל שיכולים בני העם הסיני לעשות ולציית לפקודות, והם לא מעזים להביע כל התנגדות. במהלך 5 השנים האחרונות ניצלה הממשלה רבע מהמשאבים הכספיים של האומה כדי לרדוף את הפלון גונג. על כל אחד במדינה היה לעבור מבחן. מי שמודה שהוא מתרגל פלון גונג ומסרב לוותר על התרגול, לרוב מאבד את עבודתו, וחלק נשפטים לעבודה בכפייה. מתרגלי פלון גונג לא ביצעו כל עבירה, לא בגדו בארצם ואף לא יצאו נגד הממשלה. הם רק האמינו באמתכם לסובלנות, אך מאות אלפים מהם נאסרו. למרות שהמידע מסין נחסם בקפדנות, עובדת מותם בעינויים של למעלה מ-1100 הומתה על ידי משפחותיהם, אך מספר מקרי המוות האמיתי גבוה הרבה יותר. סיקור חדשותי. ב-15 באוקטובר 2004, העיתון ואונווי פאו מהונג קונג דיווח כי הלוויין ה-20 של סין חזר לכדור הארץ, נפל בעיירה פנגלאי, במחוז דייג אשר בפרובינצית סיצ'ון, על ביתו של אוג'י-או והרס אותו. הדיווח ציטט את מנהל המשרד הממשלתי של מחוז דויאן, אי יו צ'ינג, אשר אמר כי אושר שהגוש השחור הוא אכן הלוויין. אי היה גם סגן מנהל פרויקט החזרת הלוויין בשטח. למרות זאת, כל שדווח בחדשות סוכנות הידיעות שינוי היה זמן חזרת הלוויין, בהדגשה שהיה זה לוויין הניסוי המדעי והטכני ה-20 שחזר לסין. לא נאמר בסוכנות הידיעות שינועה דבר על כך שהלוויין הרס בית. זו דוגמה אופיינית למנהגה הנפוץ של התקשורת החדשותית הסינית לדווח רק את החדשות הטובות ולטייח את החדשות הרעות, כפי שמורה המפלגה. פרסום שקרים והשמצות בעיתונים ובשידורי טלוויזיה סייעו רבות ליישום מדיניותה של המקס במהלך כל המהלכים הפוליטיים בעבר. פקודתה של המפלגה תבוצע מיידית על ידי כלי התקשורת במדינה. כשהמפלגה רצתה ליצור מהלך נגד ימניים, אמצעי התקשורת בכל רחבי המדינה דיווחו פה אחד על פישיהם של אנשי הימין. כאשר המפלגה רצתה להקים קומונות עממיות, כל עיתון במדינה החל לשבח את עליונותן של הקומונות העממיות. בחודש הראשון של רדיפת הפלון גונג, כל עיתון וכל תחנת טלוויזיה ורדיו השמיצו שוב ושוב את הפלון גונג בזמן צפיית צי, במטרה לשטוף את מוחם של האנשים. מאז, עשה ג'אנג שימוש בכל אמצעי התקשורת כדי להמציא שקרים על הפלון גונג ולהפיץ השמצות ללא הרף. זה כלל מאמץ להציץ שנאה לאומית נגד הפלון גונג באמצעות חדשות שקריות על מתרגלי פלון גונג המבצעים כביכול רצח או התאבדות. דוגמה לדיווחים כוזבים כאלו הוא האירוע המבוים של ההצתה העצמית בכיכר טיננמן, שהארגון, הבלתי ממשלתי, לפיתוח החינוך הבינלאומי העביר עליו ביקורת כפעולה שבוימה על ידי הממשלה כדי להונות אנשים. ב5 השנים האחרונות, שום עיתון או תחנת טלוויזיה בסין לא דיווח את האמת על פלון גונג. העם הסיני מורגל לדיווחי החדשות השקריים. כתב בכיר בסוכנות הידיעות שינועה אמר פעם, איך אתה יכול להאמין לדיווח של שינועה? אנשים אפילו תיארו את סוכנויות החדשות הסיניות ככלב של המפלגה. שיר עממי אומר, זה כלב שגודל על ידי המפלגה, השומר על שיער המפלגה. הוא ינשוך כל אחד שהמפלגה רוצה שהוא ינשוך, וינשוך כמה פעמים שהמפלגה רוצה שהוא יעשה זאת. חינוך. בסין, הפך החינוך לכלי נוסף המשמש לשליטה באנשים. המטרה המקורית של החינוך הייתה לטפח אינטלקטואלים שיהיו בעלי ידע וכושר שיפוט הולמים. ידע מתייחס להבנה של מידע, נתונים ואירועים היסטוריים. כושר שיפוט מתייחס לתהליך הניתוח, החקר, יכולת ביקורתית ויכולת ליצור מחדש את הידע, זה תהליך של התפתחות רוחנית. אל אנשים בעלי ידע ובלי יכולת שיפוט נאותה מתייחסים בדרך כלל כאל תולי ספרים ולא כאל אינטלקטואלים אמיתיים עם מצפון חברתי. לכן בהיסטוריה של סין אינטלקטואלים בעלי כושר שיפוט מוסרי ולא בעלי ידע בלבד זכו לכבוד רב. אולם תחת שליטת המקס סין מלאה באינטלקטואלים בעלי ידע אך ללא כושר שיפוט, או בעלי ידע אך ללא אומץ להפעיל את כושר השיפוט שלהם. החינוך בבתי הספר התמקד בלימוד התלמידים לא לעשות דברים שהמפלגה לא רצתה שהם יעשו. בשנים האחרונות החלו כל בתי הספר ללמד פוליטיקה ואת ההיסטוריה של המקס מספרי לימוד אחידים. המורים לא האמינו לתוכן הספרים, אך הולצו על ידי המקס ללמדם בניגוד לרצונם בשל המשמעת המפלגתית. התלמידים לא האמינו לספרים או למוריהם, אך היו צריכים לזכור כל דבר בטקסט כדי לעבור את הבחינות. לאחרונה הוכללו בבחינות הכניסה ובבחינות הסמסטר למכללות ולבתי הספר התיכוניים שאלות על פלון גונג. תלמידים שלא יודעים את התשובות הרשמיות אינם מקבלים ציון גבוה, ומאבדים את סיכוייהם להתקבל למכללות או לבתי ספר תיכוניים טובים. אם תלמיד מעז להגיד את האמת, הוא יושעה מיד מבית הספר ויאבד כל סיכוי לחינוך פורמלי. במערכת החינוך הציבורית, בגלל ההשפעה של עיתונים ומסמכים ממשלתיים, אמרות מפורסמות רבות מופצות כאמיתות כמו הציטוט של מאור. עלינו לתמוך בכל דבר שהאויב מתנגד לו, ולהתנגד לכל דבר שהאויב תומך בו. ההשפעה השלילית היא נרחבת, זה הרעיל את ליבם של האנשים, כבש את מקומה של החמלה והרס את עקרון המוסריות של חיים בשלום ובהרמוניה. ב-2004, מרכז המידע של סין ניתח סקר שנערך על ידי אתר האינטרנט הסיני סיננט, שמנתוניו עולה כי 82.6% מהנוער הסיני מסכים שמותר להתעלל בנשים, בילדים ובאסירים בעת מלחמה. זהו נתון מזעזע, אך הוא משקף את הלך המחשבה של העם הסיני, ובמיוחד של הדור הצעיר חסר הבנה הבסיסית לגבי התפיסה התרבותית המסורתית של שלטון נדיב והרעיון של אנושיות אוניברסלית. ב-11 בספטמבר 2004 בעיר סוג'ו, שיסף אדם אחוז טירוף 28 ילדים בסכין. ב-20 באותו חודש, פצע אדם, בפרובינצית שאנדונג, 25 תלמידי בית ספר יסודי בעזרת סכין. מורים בבית ספר יסודי גרמו לפיצוץ בו נהרגו תלמידים, לאחר שהכריחו תלמידים להכין נפצים בידיהם, כדי לגייס תרומות לבית הספר. יישום מדיניות. הנהגת המקס השתמשה לעתים קרובות באיומים ובכפייה כדי להבטיח את יישום מדיניותה. אחד האמצעים בו עשתה המפלגה השימוש היה סיסמאות פוליטיות. לאורך זמן רב מספר סיסמאות שתלה, אדם שימש עומדן להערכת הישגיו הפוליטיים. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה, הפכה בייג'ינג בן לילה לים אדום מלא דגלים. שלטים של יסולק שלטון הקפיטליסטים במפלגה היו בכל מקום. באזורים הכפריים קוצרו השלטים באופן אירוני לסולק שלטון המפלגה. לאחרונה, כדי לקדם את חוקי הגנת היער משרד היערות, וכל התחנות ומשרדי שימור היערות המסונפים לו, הורו מפורשבות לפרסם כמות תקנית של סיסמאות. עם מילוי המכסה הדרושה, נחשב לחוסר עמידה במשימה. כתוצאה מכך פרסמו משרדי ממשלה מקומיים מספר גדול של סיסמאות כמו, מי ששורף את הערים הולך לכלא. בניהול הפיקוח על הילודה בשנים האחרונות, היו סיסמאות מפחידות אף יותר כמו, אם אדם אחד מפר את החוק, כל הכפר יעבור עיקור, עדיף קבר נוסף על תינוק נוסף, או אם הוא לא יעבור כריתת צינור זרע כפי שעליו לעשות, נהרוס את ביתו, אם היא לא תעבור הפלה כפי שעליה לעשות, הפרות וסדות האורש שלה יוחמו. היו עוד סיסמאות המנוגדות לחוקה ולזכויות האדם כמו, אם לא תשלם מיסים היום, תישן מחר בכלא. סיסמה היא למעשה אמצעי פרסום, אך ישירה יותר ובעלת צורה חוזרת על עצמה. לפיכך, הממשלה הסינית משתמשת לעתים קרובות בסיסמאות כדרך לקידום רעיונות פוליטיים, אמונות ועמדות. לסיסמאות פוליטיות ניתן להתייחס גם כאופן בו מדברת הממשלה אל בני עמה. אולם בסיסמאות אלו של המקס, המקדמות את מדיניותה, לא קשה לחוש את מגמת האלימות והאכזריות. 8. שטיפת מוח לכל המדינה והפיכתה לכלא מחשבתי. הנשק הקטלני ביותר בשימוש המקס לקיום שלטונה העריץ הוא רשת השליטה שלה. באופן מעוגן היטב, כופה המקס מנטליות של צייתנות על כל אחד מאזרחיה. לא משנה לה אם היא סותרת את עצמה או משנה מדיניות השכם וערב, כל עוד יכולה למצוא בשיטתיות דרך לשלילת זכויות האדם הבסיסיות מהאזרחים. זרועות התמנון של הממשלה נוכחות בכל מקום. גם באזורים כפריים וגם באזורים עירוניים, אזרחים משלטים על ידי מה שמכונה ועדות הרחוב או העיירה. עד לאחרונה, להינשא, להתגרש או להוליד ילד, כל זה נזקק לאישור מהוועדות. האידיאולוגיה של המפלגה, דרך מחשבתה, ארגוניה, המבנה החברתי, מנגנוני התעמולה ומערכות ניהוליות משרתים רק את מטרותיה הדיקטטוריות. המפלגה, דרך המערכות הממשלתיות, שואפת לשלוט בכל מחשבה ובכל פעולה של כל פרט. מידת הברוטליות של שליטת המקס בבני עמה אינה מוגבלת רק לעינויים הפיזיים שהיא גורמת. היא גם כופה על אנשים לאבד את יכולת חשיבתם העצמאית והופכת אותם לפחדנים המגונים על עצמם, שאינם מעזים לפתוח את פיהם. מטרת השליטה של המקס היא לשטוף את מוחו של כל אזרח ואזרח, כך שהם יוכלו לחשוב ולדבר כמו המקס ולעשות את הדברים שהיא מקדמת. יש אמרה, מדיניות המפלגה היא כמו הירח, היא משתנה כל 15 יום. לא משנה באיזו דחיפות משנה מפלגה את מדיניותה, על כל אחד ואחד בעם לעקוב אחר המדיניות החדשה בקפדנות. כאשר משתמשים בך כאמצעי לפגוע באחרים, עליך להודות למפלגה על שהיא מוכירה את כוחך. כאשר אתה נפגע, עליך להודות למקס על שלימדה אותך לכך. כאשר אתה מופלה לרעה שלא בצדק והמקס מתקנת את המעוות לאחר מכן, עליך להודות למקס על נדיבותה, פתיחות מחשבתה ויכולתה לתקן את טעויותיה. המקס מפעילה את המשטר העריץ שלה בעזרת מחזורים בלתי פוסקים של דיכוי, שלאחריו בתיקון המעובבת. לאחר 55 שנים של עריצות, המקס קלה את מחשבת האומה ונעלה אותה בתחום המותר על ידי המקס. לחשוב מחוץ לתחום המותר נחשב כפשע. לאחר מאבקים חוזרים ונשנים, המפלגה מעללת את הטיפשות כאילו הייתה חוכמה. פחדנות היא הדרך לשרוד. בחברה מודרנית, במשמש האינטרנט כאמצעי המרכזי להחלפת מידע, המקס אפילו דורשת מאנשיה להפעיל משמעת עצמית ולא לקרוא חדשות מבחוץ או להיכנס לאתרי אינטרנט שמופיעים בהם מלות מפתח כמו זכויות אדם ודמוקרטיה. המהלך של המקס לשטיפת מוחם של אנשיה הוא אבסורדי, אכזרי ומתועב, אך נמצא בכל מקום. מהלך זה היווט את הערכים המוסריים והעקרונות של החברה הסינית, ושכתב את אמות המידה להתנהגות ולאורח חיים. המקס משתמשת ללא הרף בשיטות פיזיות ונפשיות של עינויים כדי לחזק את סמכותה האבסולוטית לשלוט בסין עם דת המקס החובקת כל. סיכום. מדוע צריכה המקס להילחם ללא הרף כדי לשמור על כוחה? מדוע מאמינה המקס שכל עוד החיים קיימים, המאבק הוא נצחי? כדי להשיג את מטרתה, המקס אינה מהססת לרצוח או להרוס את הסביבה האקולוגית, וגם לא אכפת לה שרוב החקלאים ואזרחים רבים בערים חיים תחת עוני. האם תמיכתה של המקס במאבק נצחי היא למען האידיאולוגיה הקומוניסטית? התשובה היא, לא. אחד העקרונות של המפלגה הקומוניסטית הוא להיפטר מהבעלות הפרטית, דבר שניסתה המקס לעשות כאשר תפסה את השלטון. המקס האמינה שהבעלות הפרטית הייתה שורש כל רע. אולם, לאחר הרפורמות הכלכליות בשנות ה-80, הותרה שוב זכות הבעלות הפרטית בסין והוגנה בחוקה. כאשר חודרים מבעד למסכת הכזבים של המקס רואים בבירור שב 55 שנות שלטונה, המקס רק בימה מחזה של חלוקת הרכוש מחדש. לאחר מספר מחזורים של חלוקה מעין זו, המקס פשוט הפכה את עונם של אחרים לרכוש הפרטי שלה. המקס טוענת שהיא החלוץ של מעמד הפועלים. משימתה היא לחסל את המעמד הקפיטליסטי. אולם, חוקי המקס כיום מתירים באופן חד משמעי לקפיטליסטים להצטרף למפלגה. חברי המפלגה כבר אינם מאמינים במפלגה ובקומוניזם, וקיומה של המקס אינו מוצדק. מה שנותר מהמפלגה הקומוניסטית הוא רק קליפה נטולת תוכן. האם המאבק ארוך הטווח התנהל במטרה לשמור על חברי המקס נקיים משחיתות?
לא.
אחרי 55 שנות שלטון המקס שחיתות, מעילה, מעשים בלתי חוקיים ופעולות שפוגעות באומה ובנשים עדיין נפוצים בקרב פקידי המקס בכל רחבי המדינה. בשנים האחרונות נשפטו וננשו 8 מיליון מתוך כ-20 מיליון פקידי מפלגה בפשעים הקשורים לשחיתות. בכל שנה מדווחים כמיליון איש לסמכויות גבוהות על פקידים מושחתים שלא נחקרו. בין החודשים ינואר וספטמבר 2004, חקרה לשכת המטבע הזר של סין חשדות לאישור בלתי חוקי של מטבע זר ב-35 בנקים ו-41 חברות, וחשפה עסקאות בלתי חוקיות ב-120 מיליון דולר אמריקני. לפי נתונים סטטיסטיים של השנים האחרונות, לא פחות מ-4,000 פקידי מקס מעלו בכספים ונמלטו עמה מסין, כאשר השווי הכולל של ההון הגנוב הגיע לעשרות מיליארדי דולרים אמריקנים. האם מטרת המאבקים הייתה לשפר את החינוך והמודעות של האנשים ולשמור על מעורבותם בענייני המדינה?
התשובה היא שוב לא.
בסין של ימינו הרדיפה אחרי חומרנות משתוללת, ואנשים מאבדים את התכונה המסורתית של כנות. זה הפך נורמה לשקר לקרובים ולרמבות את החברים. סינים רבים אינם מוטרדים מנושאים חשובים רבים כמו זכויות אדם או רדיפת הפלון גונג, או שהם מסרבים לדבר עליהם. שמירת מחשבותיך לעצמך ובחירה לא לומר את האמת הפכו למיומנות הישרדות בסיסית. בינתיים של אהבה, המקס שוב ושוב את רגשותיו הלאומניים של הציבור בכל הזדמנות. המקס עשויה, לדוגמה, לארגן סינים שישליחו אבנים על השגרירות האמריקנית, וישרפו דגלים אמריקנים. היחס לעם הסיני הוא כאל המון צייטני או כאל הספסופלים, אך לעולם לא כאל אזרחים בעלי זכויות אדם. שיפור התרבות הוא הבסיס להעלאת המודעות של העם. העקרונות המוסריים של קונפוציוס ומנציוס ביסו עקרונות מוסריים במשך אלפי שנים. אם כל עקרונות המוסר הללו ננטשים, אז לאנשים לא יהיו חוקים ללכת על פיהם והם לא יבחינו בין טוב ורע. הם יאבדו את דרכם.
התאו יהרס.
המטרה של מלחמת המעמדות של המקס היא ליצור תוהו ובוהו מתמשך. באמצעותו היא יכולה לבסס את עצמה בצורה איתנה כמפלגה וחדת היחידה שולטת בסין, תוך שימוש באידיאולוגיה המפלגתית כדי לשלוט בעם הסיני. מוסדות הממשלה, הצבא ואמצעי התקשורת החדשותיים הם כולם כלים בהם עושה המקס שימוש כדי להפעיל את הדיקטטורה האלימה שלה. המקס, לאחר שעמיתה על סין מחלות חשוכות מרפא, מצויה בעצמה על סף מוות והתמוטטותה בלתי נמנעת. יש אנשים החוששים שהמדינה תהיה בתוהו ובוהו אם המקס תתמוטט. מי ימלא את מקומה של המקס וימשול בסין? בהיסטוריה בת 5,000 השנה של סין, 55 שנות השלטון של המקס הן קצרות כענן חולף. אך, לרוע המזל, במשך פרק זמן קצר זה של 55 שנים ניפצה המקס את האמונות והערכים המסורתיים הסינים. הרסה את עקרונות המוסר המסורתיים ואת המבנים החברתיים, החליפה אכפתיות ואהבה בין בני אדם למאבק ושנאה, החליפה את עירת הכבוד לסמיים, לארץ ולטבע בהירות של בני אדם הכובשים את הטבע. על ידי מעשי הרס שנעשו בזה אחר זה, החריבה המפלגה את המערכות החברתיות, המוסריות והאקולוגיות, והותירה את האומה הסינית במצב של משבר עמוק. בהיסטוריה הסינית, כל מנהיג שהיטיב עם עמו ראה את חובתו כמשה לאהוב, להזין ולחנך את העם. הטבע האנושי שואף לטוב לב, ותפקיד הממשלה הוא להביא לידי ביטוי את היכולת המולדת האנושית הזו. מנציוס אמר, זו דרכם של האנשים, לאלו בעלי אמצעי המחיה היציבים יהיה לב יציב, בעוד שלאלו נטולי אמצעי המחיה היציבים לא יהיו לבבות יציבים. חינוך ללא שפע הוכח כבלתי יעיל. עם הסיני בז לשליטים עריצים שהיו נטולי אהבה לאנשיהם והרגו חפים מפשע. ב-5000 שנות ההיסטוריה של סין היו מנהיגים טובי לב רבים, כמו הקיסר יאו והקיסר שון בזמנים העתיקים, הקיסר ואון והקיסר משושלת ג'ו, הקיסר ואון והקיסר ג'ינג משושלת טאן, הקיסר טאנג טייזונג משושלת טאנג, הקיסר קנגשי והקיסר צ'אנלונג משושלת צ'ינג. השגשוג מהשושלות הללו היה כולו תוצאה מכך שהמנהיגים נהגו לפי הטאו השמימי, הלכו בדרך האמצע ושאפו לשלום וליציבות. המאפיינים של מנהיג נדיב לב הם לעשות שימוש באנשים מוסריים ומוכשרים, להיות פתוח לדעות שונות, לקדם צדק ושלום ולספק לעם את צרכיו. בדרך זו, האזרחים יציתו לחוק, ינהגו בדרך ארץ, יחיו בשמחה ויעבדו ביעילות. כאשר אנו מתבוננים בענייני העולם, לעתים קרובות אנו שואלים מי קובע אם מדינה תשגשג או תיעלם, למרות שאנו יודעים שלעלייתה ולנפילתה של אומה יש סיבות כשלעצמן. כשהמכה תעבור מן העולם, אנו יכולים לצפות שהשלום וההרמוניה יחזרו לסין.